ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף סמך ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל באמצע עמוד, שורה שנייה בשורות הרחבות. בשיעור הקודם דיברנו על סיפוק יין לאישה שהיא ניזונת מנכסי בעלה, ואנחנו ממשיכים בתחום הזה, בסוגיה הזאת. תנא, כוס אחד יפה לאישה, שניים ניבול הוא, שלושה תובעת בפה, תובעת תשמיש בפה, ארבעה אפילו חמור תובעת בשוק ואינה מקפדת. עד כדי כך ההשפעה של יין על האישה. ורשי שלמדנו בשיעור הקודם, בשיעור הראשונה, כותב, אין בית דין פוסקים יינות לאישה שהיין מרגילה לתאוות תשמיש. ממשיך הגמרא, אמר רבא, לא שנו אלא שאין בעלה אימה, אבל בעלה אימה לת לן בה. כל ההסתייגות מנתינת יין לאישה, אומר רבא, זה רק אם בעלה אינו נוכח, אבל אם בעלה נוכח, אז אין בעיה. גם אם תגיד שזה מרגיל לתאוות תשמיש, אז זה יהיה עם בעלה. שואת אמרה, והכנה, דבעלה אימה הווי, אנחנו הוספנו חיצים מצד הגמרא, ואפשר לחבר את זה למה שראינו בשיעור הקודם, שראינו כמקור שאין פוסקים יינות לאישה ממה שכתוב בפסוק אצל חנה, שרק הוא הבעל אלקנה הוא שתה ולא היא, והוא היה נוכח בעלה אימה, ובכל זאת לא רואים שהיא לא שתתה יין. הגמרא עונה, אחסנה אישני, המקרה של חנה זה היה בזמן שהם היו בדרך, הם לא היו בבית. דאמר הונה, מניין לאחסנה, מי שמתארח שאסור בתשמיש המיטה, שנאמר, וישכימו בבוקר וישתחוו לפני השם וישובו ויבואו אל ביתם הרמתה, וידע אל קנה את חנה אשתו ויזכירה השם. מתי? היא ידעה את חנה אשתו, כלומר קיים איתה תשמיש, כשהם הגיעו הביתה. השתה, הנה עכשיו כן, מעיקר לא, אבל לא בדרך, לא כשהם מתאכסנים. ובעלה, אמה, שוב פעם, אין הקפדה מלתת לה יין, אבל אין בעלה אמה, אז מה שאמרנו מקודם, שיש למנע מלתת לאישה יין. עכשיו יש פה מבנה בשוליים ממול, אתם רואים צורת הר געש, כמו שאנחנו מכנים אותו, וגם פס כפול. מעשים שנשים באו שיפסקו להם, בין היתר, יין. אנחנו בגמרא, ותשימו לב שאנחנו סימנו את זה כמעשה ארוך, קראנו לזה חומה. חומה, דוויתו דבי, כך שמה. השם של אשתו של אבי, עתי לקמי דרבה, אמרה עלי, פסוק לי מזוני. אני רוצה שתקבע סכום שאני אוכל לקבל מנכסי בעלי למזונות. פסק לה, פסוק לי חמרה. תשימו לב, הפס הכפול מבליט את המשפט הזה, פסוק לי חמרה, וזה חוזר על עצמו במעשים הבאים. אז פסוק לי חמרה, אז מה רב הענה? אמר לי, ידן הבא בנחמין. נחמין זה כינוי לבאי, דלא הבישתי חמרה. הוא לא היה שותה יין. אמרה לי, חיי דמור, היא עונה לרב בלשון שבועה, חיי דמור, דהבי משקי לי בשוף רזי כי היי. הוא היה משקה אותי בגביעים ארוכים, והיא הדגימה את האורך, את המידה של אותם גביעים, ואיך היא הדגימה זה? כמידת היד שלי, כלומר אמה הזרוע שלי. והדי דקמחווי לי, כשהיא הדגימה שהיא כנראה הרימה את ידה כדי להראות את האורך של זרוע שלה, כשהיא עשתה את זה איגלי דרה, אז היד ממש, הזרוע ממש התגלה, כלומר כנראה שהשרבול של אותו בגד שהיא לבשה נמתח, התכווץ, ואיגלי התגלה דרה את הזרוע שלה. נפל נהורה בבית דינה, ואז היה איזו מבזק אור בבית דין. קם רבה זה הכניס מין תשוקה לתוך רבה שגרם לכך אור לביתה, הוא נכנס לביתו, טבעה לבת רב חיסדה, הוא טבע את אשתו, בת רב חיסדה, זה אשתו של רבה, ותשמיש עמודי בת רב חיסדה, מן הווי העידנה בבית דינה, כלומר מה קרה, מי היה היום בבית דין, אמר לה חומה דוויתו דאביי. אז איך אומרים, נפל האסימון, וזה אולי נגיד הרגיז או קומם את אשתו של רבה. נפקה הבטרה, היא אשתו של רבה יצא אחרי אי חומה, מחתה לה בקופי דשידה, היא הקטה בה במנעול של הרגז עד אפקה לה מכולי מחוזה, עד שהיא הבריחה אותו מאותו עיר, ממחוזה. אמרה לה, אז בת רב חיסדה טענה נגדה, קטלת לך תלתה, את גרמת מותם, הרגת שלושה גברים, שלושה בעלים שהיו לה, ואת את למקטה לחינה, ואת עכשיו באת להרוג עוד אחד. כלומר, היא מתכוונת לבעלה הרבה. רשי כותב למקטל החינה שבאת להראות יופייך שיקפוץ איש עלייך. ממשיך הגמרא, דוויתו דרב יוסף ברי דרבה, אשתו של רב יוסף, עתי לקמי דרב נחמיה ברי דרב יוסף, אמרה לה פסוק לי מזוני, פסק לה פסוק לי חמרה, פסק לה, אמר לה, והוא נימק, ידענה בהו בבני מחוזה תשתו חמה, אני מכיר אנשי מחוזה שהם שותי יין. וכפי שאמרנו מקודם, שאם היא הייתה רגילה לשתות יין אצל בעלה, אז יש סיכוי, בלי להיכנס חזרה לגמרא למעלה, יש סיכוי שגם שלא בפני בעלה, כמו המקרה הזה, שהיא תקבל משהו מבחינת יין. דוויתו דרב יוסף ברי דרב מנשה מדביב, עתי לקמי דרב יוסף, אמרה לה פסוק לי מזוני, פסק לה, פסוק לי חמרה, פסק לה, פסוק לי שיראי. אלו הם שיראים, איזה בדים, בדים איכותיים. אמר לה שיראי, למה, למה צריכה את זה? אמרה לה לך ולחברך ולחברורך, ורשי מסביר, לחברך ולחברורך שלא אתבזה על הבריות מכבודי הראשון, לא בפניך ולא בפני חבריך. ממשיך הגמרא, ונותן לה מיטה ומפץ וכו'. נוסיף מילה אחת מהמשנה, ומחצלת. שואלת הגמרא, מפץ ומחצלת, למה לה דייב לה? רשי כותב, מפץ ומחצלת למה לה, הרי אור שטוח על מיטה טוב מן המפץ, ומשני באטרה דמלו פויה בחבלי, במקום שאין רגילים לעשות שטיח אור למיטה אלא סירוגי חבלים. נחזור לגמרא, אז הגמרא שואלת בנקודת הנחה שיש לה כבר מיטה עם משטח אור שעליו האנשים שוכבים, אז לכן השאלה מפץ ומחצלת, מה הצורך לכך? אמר רב פאפה, באטרה דנהיגי דמלו פויה בחבלי דמיבגר. הם מצערים אם אדם שוכב על החבלים, זה משפשף אותו וגורם לו צער. אז לכן צריכים לשים על מיטה כזאת את הפריטים האלו, המפץ והמחצלת, ועליו אדם ישקף. תנו רבנן, אין נותנים לה קר וכסת. משום רבי נתן אמרו, נותנים לה קר וכסת. היחידמי, היא דעוכה, אם זה הדרך של משפחתה, לישון, לשכב על קרים וקסתות, מה הייתה מדת תנקמה? למה שהתנקמה מונע את זה, הוא אומר, אין נותנים לה את זה. והיא לאו אורחה, אם זה אינו דרכה, מה הייתה מדת רבי נתן? למה לספק לדבר שזה לא דרכה? לא צריכה, כגון דעוכי דידי, ולאו אורחה דידה. זה דרך בעלה לשכב עם קר וכסת, ולא דרכה. תנקמה סבר שאין נותנים, אמר לה, כי הבעל אומר לה, יכול לטעון, כי אזילנה, כשאני נעדר מן הבית, שקילנה לו, אני לוקח אותם איתי, וכי עתינה, כשאני חוזר, מיתינה לו בעדיי. אני מחסיר אותם יחד איתי כשאני חוזר. ורבי נתן סבר, אמרה לי, היא יכולה לטעון מולו זמן דמטרמי בין השמשות. לפעמים קורה שאתה חוזר אבל מאוד מאוחר ערב שבת, ולא מצית מייתי להוא, ואתה לא תצליח מבחינת איסור טלטול בשבת, הוצאה בשבת, אז אתה לא תרצה, אתה לא תביא אותם, ושקלת להוא לדידי, ואז אתה תיקח ממני הוא מגנית לי על ערה, וזה ובעצם אני אצטרך לשכב על על הרצפה. רשי כותב ושקלת לדידי, בסוף הרשי, מה הוא יבוא ערב שבת מאוחר ולא יביא את הקר וכסת שלו, ואז תיקח ממני מפץ שלי, או אם אקנה קר וכסת משלי, ואתה תיקח אותם ואז משכיב אותי על הרצפה. ולכן כדי להקדים את התרופה למכה, רבי נתן אומר, נותנים לה קר וכסת. נראה לי רק להוסיף לפי מה שרשי מסביר, שהוא ייקח את הקר וכסת משלי, אז, אבל יישאר לה המחצלת שהיה לה בלב אחי. ברצוני לציין שהפסקה הזאת שנויה במחלוקת הראשונים איך להבין אותו. אני הייתי ממליץ להסתכל ברמב"ן שנמצא בחידושי הריטב"א על הקטע הזה לפירוש שלו. אנחנו כעת נמשיך בגמרא, ונותן לה כיפה ומנהלים ממועד למועד, וכלים, כלומר בגדים, משנה לשנה. לפי מה שמובא כאן, יוצא שמחדשים אצלה את הנעליים לעתים יותר קרובות מהבגדים. אמר לי רב פאפה לבאי, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', היי תנה, שליח ארטילאי ורמי מסני. מה זה שליח ארטילאי? רש"י אומר בשורה הראשונה, מופשט וערום, שאין לו חליפות בגדים, אלא משנה לשנה, ומנהלים כמה ממועד למועד, ושאר בגדים לא תחליף במועד, והפשיט, המילה הזאת, והפשיט מתרמינן וישלח. אז זה ביטוי ששוב פעם מראה על אדם שכאילו עומד ערום, אבל לבוש נעליים. זה מדע משהו מגוחך. אז איך יש להבין את החלוקה הזאת שמנהלים שלוש פעמים בשנה ובגדים מחליפים, קונים חדש רק פעם בשנה? אמר לי, אביי עונה, תנה שלנו במקום הרים קאי. גר במקום הררי, דלא סגיה ולא תלת הזוגי מסני. אי אפשר להסתדר עם פחות משלוש זוגות נעליים, כי הם מתבלים מאחר שמדובר במקום הררי. ואגב רוחי כמה שמלן תנתבינו נהלה במועד. אותם שלוש זוגות נעליים, במציאות סביל להניח שאחרי כל שליש שנה, אז מתבלים צריכים חדש. אבל לא נותנים לה ככה בצורה כזו אחרי כל ארבע חודשים, אלא נותנים לה את הנעליים בחגים, כי היכי דנבי לה שמחה בגבייו. זה יוסיף לה שמחה לקראת היום טוב, שיש לה שמחה בכך שהיא מקבלת נעליים חדשות. וכלים של 50 זוז, אמר ביי, 50 זוז פשיטי. זוז פה הם זוזים שנקרא זוזי מדינה. אנחנו ראינו את זה בעבר, סלע צורי, סלע מדינה, והמטבעות שהם נקראים מדינה בניגוד לצורי הם שמינית. סלע זוז מדינה שמינית מזוז צורי. אז איך רבי יודע שמה שהמשנה אומר 50 זוז השווי הוא 50 זוזי מדינה? ממאי? מדקטני, פעמד ואומרים בעני שבישראל, מה שהמשנה אומרת, שהשיעור הזה הוא לתת לעני שבישראל, אבל במכובד הכל לפי כבודו. וישר גדלת 50 זוז ממש, כלומר כסף צורי שהוא פי 8, עני 50 זוז מנהלי. אנחנו מדברים על לקחת מנכסי בן אדם ולתת לאישה מה שהיא צריכה. אם מדובר בעיזבון של אדם עני או אדם עני שאינו נמצא, אבל איפה יש לו 50 זוז צורי? הרי זה המון כסף. אלא שמאמינה 50 זוזי פשיטי, אותם זוזי מדינה. ואין נותנים לה לא חדשים וכולי. תנו רבנן, מותר מזונות לבעל, מותר בלעות לאישה. רש"י כותב מותר מזונות כגון אישה, שמזונות האמורים במשנתנו, הכמויות שראינו, עודפים לה שינה רבתנית. אז נוצר מצב שהיא לא צריכה את כל מה שנותנים לה, אז היתרה נקרא מותר מזונות. מותר בלעות, רש"י כותב, אלמנה הניזונת מנכסי יתומים, ועליהם ליתן לה כלים של 50 זוז משנה לשנה. אנחנו חוזרים לגמרא. מה שקראנו ברש"י, אגב, הוא שייך לרש"י בהמשך, כי רש"י הזכיר אלמנה, אבל כעת אנחנו לא עוסקים באלמנה, אלא אדם שמשרה אשתו על ידי שליש, הוא פשוט נהדר, לא נמצא, והוא אותו שליש, נקרא לו אפוטרופוס, הוא דואג לצורכיה. עכשיו הגמרא שואלת, מותר בלעות, אותם בגדים שהיא לבשה והם נהיו בלויים, למה היא צריכה אותם? אמר רחבה שמתכסה בהן בימי נידתה, כדי שלא תתגנה על בעלה. אני רוצה ללמוד יחד איתכם מה שהוספנו בשוליים לשון הריטב"א, פירוש. שאם תלבש בימי טהרתה, שהיא מותרת לבעלה, מה שלובשה בימי נידתה, תתגנה עליו. אז אנחנו דואגים לכך שהיא תחזיק באותם בגדים בלויים, שבימי נידתה היא תלבש אותם, ובזמן שהיא תורה יש לה בגדים שהם חדשים יחסית, הם לא בלויים, שהיא תלבש, ובזה תתחבב הבעלה. אמר אביי נתינן, ממשיך הגמרא, יש לנו קבלה, מסורת, מותר בלעות אלמנה ליורשיו. ונוסיף פה, ומאחר שלא יהיה לה בלעות אלו, היא תלבש בימי טהרתה מה שהיא לבשה בימי נידתה, כלומר אותם בגדים. והגמרא מנמקת. הטעם באישה נשואה שיש לה בעל הוא דלא תתגני בפה, אז אנחנו חוששים שהיא לא תתגנה בפניו, אז לכן יהיה לה קבוצות בגדים, אלו שהיא תלבש בימי נידתה, אלו הבלעות שהזכרנו, ואלו שהיא תלבש בימי תרעתה. אחה את אמנה תתגני ותתגני, זה לא משנה לנו אם היא תתגנה, היא נמצאת אצל בני בעלה, אז אנחנו לא רוצים איזושהי יופי מצידה. זה לאו דווקא אמא שלהם, אגב זה יכול להיות פשוט אשת אביהם, אז אין לנו אינטרס שלמנוע, איך אומרים, להתגנות. תתגני ותתגני, נותן לה מה כסף וכו', ואוכלת אמו מלילי שבת ללילי שבת. זה מה שכתוב במשנה. מה היא אוכלת? מה זה אוכלת אמו מלילי שבת? אבל נחמנה, מה אוכלת ממש? סעודת שבת, ליל שבת. אבל שימר, תשמיש. יש לשון, לשון נקי, או לשון סגי נהור לתשמיש. תנן, אוכלת אמו לילי שבת. זה מה שראינו במשנה. בשלמה, למדמה אכילה, כלומר אכילה ממש, היינו דקתן, היא אוכלת. אלא למד, ימר, תשמיש, המי נקת אוכלת. כפי שאמרנו מקודם, לשנה מעליה, זה לשון נקי, כי לכתיב, יש פסוק שמתכוון לתשמיש, אבל לא משתמשת במילה הזאת. אכלה ומחת פיה, והיא אמרה, לא פעלתי אבן. הכוונה, אוכלה זה קיום תשמיש. מטבעי, רב שמעון גמליאל אומר, אוכלת בלילי שבת ושבת. בשלמה למדמה אכילה, כלומר אכילה ממש, היינו דקטני, ושבת, גם יום שבת שהיא אוכלת אמו, אלא למד אמר תשמיש, תשמיש בשבת, ועיקר ביום שבת הייתכן, ואמר רב הונא ישראל קדושים מהם, ואם משמשים מיתותיהם ביום, יש חוסר צניעות בדבר. אז הגמרא דוחה, זה עדיין יכול להיות תשמיש, ומה שכתוב ושבת, אמר רבא בבית אפיל מותר, אין פה משום חוסר צניעות. ואם הייתה המניקה, דרש רבי אולה רבה הפתחה דבי נסיעה. אף הפי שאמרו אין אדם זן את בניו ובנותיו כשהן קטנים, אבל זן קטני קטנים. עד כמה? מה זה הגיל הזה קטני קטנים? עד בן שש. כי לרבי עשית, יאמר ועשית קטן בן שש, יוצא בעירוב אמו. אם יש זוג הורים, אבא ואמא. ובשבת, אבא רוצה ללכת לכיוון, נגיד צפון, מאותו מקומות, ממקומה, מהעיר שלהם, והאמא רוצה ללכת לכיוון דרום, שניהם, האבא שם עירוב תחומים מצפון לעיר, שזה ירחיב את האפשרות של אותו אדם לצאת יותר מ-2,000 אמה צפונה, אלא 2,000 אמה צפונה מהמקום שהוא מניח את העירוב, עירוב תחומין, והאמא באותו רעיון אבל לכיוון דרום. מה קורה אם יש להם ילד קטן? אז קטן בן שש הוא מתלווה לאמו. רשי כותב יוצא בעירוב אמו, אותו קטן בן שש, ערבה אמו לצפון ואביו לדרום, אמו מוליכתו אצלה, ואין אביו מוליכו אצלו, שעדיין הוא צריך לאמו, ובטרה אחריה שדיו רבנן משייכים או שלחו את הילד, המעד שיש צריך סיוע מאמו, כשם שהבעל זן אותה, כך זן אותו את הילד אמא. אנחנו חוזרים לגמרא. ממאי הגמרא שואלת, שהזכרנו מקודם שהבעל שהוא נעדר, אז צריכים לספק מזון לאשתו, ואם היא הייתה מניקה אמרנו שמוסיפים לה מזון כדי שיהיה מזון גם לתינוק, אז מניין לנו את זה? מדקתני, הייתה מניקה, פוחתים לה ממעשה ידיה ומוסיפים לה על מזונותיה. מה איתם? למה מוסיפים? לאו משום דבעי למחה ועדה, כי הילד צריך לאכול איתה, כלומר להניק. ומה זה מוכיח לנו? שאדם זן קטני קטנים. הגמרא דוחה, ודילמה משום דחולה היא. אז זה שהוא מוסיף על מזונותיה, זה בגלל שהיא חולה, ובעל צריך לדאוג לרפואתה. ולא משום מה שקבענו מקודם, שהוא חייב לזון קטני קטנים. הגמרא עונה, אם כן, אם הסיבה שהוא מוסיף הוא בגלל חולי, ניתני אם הייתה חולה, מה אם הייתה מניקה? המניקה מצביעה על כך שזה עניין של מזון גם לקטן. הגמרא דוחה, ודילמה הקמשמן, אולי מה שנאמר פה מוסיפים לה מזונותיה זה, כלומר אם הייתה מניקה מוסיפים לה מזונותיה, אולי המשנה מחדשת לנו דסתם מניקות חולות נינו. ושוב פעם, לא משום חוב על אבא לזון אפילו קטני קטנים. איתמה, מה הוא מוסיף לה? אמרנו שמוסיפים לה מזונות. יש משהו ספציפי? אמר ביהושע בן לוי, מוסיפים לה יין, שהיין יפה לחלב. ובכך זכינו בסייעתא דשמיא לסיים פרק חמישי של מסכת כתובות. וכעת נתחיל פרק שישי, פרק מציאת האישה. המשנה, מציאת האישה ומעשה ידיה לבעלה וירושתה, אם היא יורשת קרקעות, מה קורה? הוא אוכל פירות בחייה, והקרן נשאר שלה. אם מישהו חבל באשתו בושתה ופגמה, אלו תשלומים, תשלום בושת פגמה, גם ידוע ללומדי מסכת בבא קמא, זה נקרא נזק שלה. בחבלה יש עוד תשלומים, למשל ריפוי שבט, אלו הם תשלומים שהבעל יקבל. כי למשל ריפוי זה דבר שהוא חייב לדאוג לכך. אז החובר באשתו ישלם אותם דמים, אותם כספים שמיועדים לרפואתה לבעל. רבי יהודה בן בתרא אומר, בזמן שבסתר, שהפגיעה באישה היא נגיד, פגיעה גופני שיכול לגרום לבושה, אז אם נקרא לזה החבלה הזאת היא בחלק נסתר, אז לפי רבי יהודה בן בתרא התשלום מתחלק שני חלקים, לא שני חלקים ולא אחד, אבל חלק אחד, שליש. ובזמן שבגלוי, שאותו פגיעה היא נראית לכולם, לא שני חלקים ולא אחד. שלא, יינתן מיד. ושלה, התשלום שמיועד לאישה, היא לקח בין קרקע, והוא, הבעל, אוכל פירות. הגמרא שואלת, מאי כמה שמלן, מה משנתנו מחדשת? תנינה, כבר למדנו. האב זכאי בביתו, ואני יודע שאנחנו מדברים במשנה שלנו על בעל, נגיע לזה. בינתיים, וזה דבר שלמדנו בעבר. אבא זוכה, יש לו זכויות בביתו בקידושה, יכול למסור אותה לקידושין, בקידושין לגבר, לחתן אותה. והאמצעים שאישה מתקדשת בכסף, בשטר ובביאה. מה עוד האב מקבל? זכאי במציאתה ובמעשה ידיה. ויש עוד דברים, ובהפרת נדריה מקבל את כיתה, אם הבת שלו מתגרשת והיא עדיין קטנה, האבא מקבל את הגט, ואינו אוכל פירות בחייה. האבא לא יכול לאכול פירות מנכסיה, מנכסי ביתה, עם ביתו, אם היא למשל ירשה נכסים ממשפחת אמה. האבא אינו אוכל פירות אותם קרקעות. ניסית, אבל שלב הבא בחיי הבחורה היא ניסית, יתר עליו הבעל שהוא אוכל פירות בחייה. זה בניגוד לאבא. מה שחשוב לנו זה מה שאנחנו קבקבנו בגמרות המסומנות, מציעה מעשה ידיה בעל. כלומר, בעל זוכה בדברים אלו. אז זה מה שהמשנה שלנו פה פותח, אבל כבר למדנו את זה. אז מה מחדש לנו משנתנו? הגמרא עונה, בושתה ופגמה הצטריך עלי, פלוקתא דרבי יהודה בן בתירא ורבנן. נכון, הפתיחה של המשנה אין בה חידוש, אבל ההמשך של המשנה, העניין של תשלומי בושת ופגם, ושעל זה קיים מחלוקת תנאים, זה מה שהמשנה שלנו מחדשת, מה שלא למדנו בעבר. תני תנא קמי דרבה. מישהו שהיה בקיא בברייתות, השמיע לרבה את המקור הבא. לפני שנתקדם, אנחנו ננצל את מה שכתבנו בשוליים קודם הנושא. לפי רבי עקיבא, שעוד מעט נראה, מציאת האישה למי? בתת נושא, העדפה, אם תעשה מלאכה, האישה, יותר ממה שפסקו לחכמים, למי? מי מקבל את זה? מי מרוויח את זה? לבעלה או לעצמה? במבנה אנחנו הבלטנו עם מעוין המילה מציאה. צורת הבית יהווה עבורנו סימן של קושיה. הגמרא, אז אמרנו שמישהו השמיע בפני רבה מציאת האישה לעצמה. רבי עקיבא אומר לבעלה. אישה מוצאת משהו, אז מי מרוויח את המציאה הזאת? אז תנא קמא אומר, היא עצמה. רבי עקיבא אומר, לא, היא מעבירה את זה לבעל. אמר לי, רבה מקשה. השתא, ומה העדפה? והגמרא ממשיכה לדף סמך וב, דמעשה ידיה היא. העדפה תוצאה מכך שהיא עשתה יותר מעשה ידיים ממה שהיא חייבת לעשות. היא עשתה יותר, זה נקרא העדפה של מעשה ידיים. הוא המשך של מעשה ידיים, ושייך לומר שזה יהיה של הבעל. אמר רבי עקיבא לעצמה, ובכל זאת אותו העדפה, העודף שמעשה ידיים לפי רבי עקיבא, היא מרוויחה את זה. מציאתה לא כל שכן שזה יש שלה. הרי נחזור על הנקודה, מעשה ידיים אנחנו יודעים מגיע לבעל. כאן יש דוגמה של דבר שהוא מין המשך שמעשה ידיים, ולפי רבי עקיבא, למרות שהבסיס הוא לבעל, היא מרוויחה את זה. מציעה שאין קשר לבעל, ודאי שיש שלה. עד כאן אנחנו הוספנו פה סוגריים. הסוגריים הם לשם דילוג, כדי להגיע מיד לתשובה. בתוכה מובא דברי רקע. עכשיו בינתיים יש לנו מקור בסוף עמוד הקודם, שבו רבי עקיבא אומר שהמציעה זה לבעלה. רבה בתמיעתו אומר, אני לא מבין איך זה יכול להיות שרבי עקיבא יגיד שהמציאה לבעלה, בזמן שאנחנו יודעים שהעדפת מעשה ידיים זה לעצמה, לאישה. אז ודאי מציאה צריכה להיות לאישה. כאן אנחנו ממשיכים בגמרא. אמרנו שהסוגריים הם לשם דילוג, אז נדלג. אלא איפוך, התשובה היא באמת כמו שרבה העיר, המקור לא מדויק. אז תקראו את המקור, תלמדו את המקור על אמת ההפך. ומה אמור להיות? מציאת האישה לבעלה, רבי עקיבא אומר לעצמה, כמו שיטת רבי עקיבא אצל העדפה. עכשיו בתוך הסוגריים אנחנו חוזרים לשורה שנייה מראש סמך ובום לאלף. זה עבורנו דברי רקע לעניין העדפה. תתנן, קונם שאני עושה לפיך אינו צריך לפיר. אשתו של אדם אומרת בלשון נדר שהיא אוסרת מעשה ידיה על בעלה, הוא לא צריך לפיר, כי היא משובדת לספק לו מעשה ידיים, אז הנדר שלה לא חלה. רבי קיבה אומר, יפר, שמה תעדיף עליו, לשון עודף, תעדיף עליו יותר מן הראוי לו. עכשיו, אם היא נודרת, היא נודרת על כל תוצרת שלה, כולל העדפה. נכון, התוצרת הבסיסי, המעשה ידיים, שזה קצוב על פי חכמים, מה היא חייבת לו, אבל מעבר לזה היא לא חייבת. אז רבי קיבה אומר, עצה טובה לבעל, כדאי לך להפר את הנדר, כי אולי היא תיצור העדפה, והנדר שלה יחול על העדפה, אז כדאי להפר את הנדר, אחרת אתה תהיה בברוך, כשאתה לא יכול ליהנות מזה. עכשיו, העדפה, מה רואים? מה שיטת רבי קיבה בעצם אומר? בניגוד למעשה ידיים שזה שלו, שייך לו, העדפה זה שלה, ולכן חל עליו הקונם, הנדר, שקונם זה לשון נדר. אלא, איפוך, מאחר שהוכחנו, שאני רק חוזר על מהלך הגמרא הקודם, שאם העדפה ששייך, לבעל יש איזו שייכות לזה, בכל זאת העדפה זה לאישה, מציעה שאין לו קשר לזה, ודאי שיש שלה. אלא איפוך, מציעה את האישה לבעלה, זה התנא קמא, רבי עקיבא אומר, לעצמה. הגמרא שואלת, תשימו לב, שאלה ארוכה. והקיאת הרבין, אמר רבי יוחנן, בהעדפה שלא על ידי הדחק, יש העדפה שהיא משיגה על ידי מאמץ רב, ויש העדפה שהיא משיגה בקלי קלות. אז העדפה שלא על ידי הדחק, כולי אלמה, לא פליגי, דבעל הווי. ונוסיף פה שהעדפה שלא על ידי הדחק מזכיר לנו מציאה. אז אהב אמינה כעת, שמציאה היא כעדפה שלא על ידי הדחק. ולפי מה שרבן אומר לנו, כולי אלמה לא פליגי דבעל הווי. אז איך תגיד שיש מחלוקת על לגבי מציאה? אנחנו נדלג על הקטע שבסוגיים. אמר אף פאפה, מציאתה כהעדפה על ידי הדחק דמי, זה כמו דווקא על ידי מאמץ, רוב מציאות צריכים בעצם לחפש אחריהם. אז זה דורש מאמץ. פלוקתא דרבי עקיבא ורבנן, ורבי עקיבא אומר לעצמה. וזה כמו מה שתירסנו מקודם, האיפוך, שהעדפה שעל ידי הדחק, זה נושא שמחלוקת, ורבי עקיבא יגיד זה שלה, ומציע גם כן שלה. נחזור לקטע שדילגנו. אמרנו שבעניין העדפה שלא על ידי הדחק, רבין אומר אין מחלוקת שזה של הבעל, בתוך הסוגריים כי פליגי, והעדפה שעל ידי הדחק תנא קמא סבר לבעלה, ורבי עקיבא סבר לעצמה. אבל עד כאן הגמרא חושבת שמציאה היא העדפה שלא על ידי הדחק. בא רב פאפה אומר לא, מציאה זה כעדפה על ידי הדחק, וכמו שראינו בתוך הסוגריים זה באמת שנוי במחלוקת, ורבי עקיבא סובר שזה שלה. רש"י בדיבור המתחיל ומשעני אמר רב פאפה, מציאתה כעדפה שעל ידי הדחק היא, דרוב מציאות צריך לחזר אחריהם, כגון דגים שנשארו ביבשה, או צבי שבור, או לחפש עם הבקרקע. נמשיך בגמרא, באי רב פאפה, עשתה לו שתי מלאכות בבת אחת, מהו? באי רבינה, שלושה או ארבעה בבת אחת, מהו? תיקו. נחזור לרש"י. שתיים, שלוש וארבע בבת אחת, והוא נותן דוגמה לכך, פעילות כזאת, שבאותו מאמץ אפשר לעשות מספר עבודות שונות. שומרת קישואים, וטובה פשטן, ומלמדת שיר לנשים בשכר, ומחממת ביצים בחיקה, או ביצי תולעים, או סימשי, שאנשים מחממות אותם בחיקן, והם נוצרים מהו. מי הווה כעל ידי הדחק או לא? הגמרא לא נתנה תשובה, אלא השאיר את זה בתיקו. ממשיך הגמרא, בושתה ופגמה. ראינו מחלוקת במשנה, לפי התנא קמא התשלומים האלו מגיעים לאישה עצמה, אבל לפי רבי יהודה בן בתירא יש חלוקה בין האישה והבעל. וכאן אנחנו מתחילים קושיה ארוכה. אולי נציין שבשוליים תחת הכותרת נושא סלש מתנה, אתם רואים הצורה שאנחנו מכנים הרגש, שאלות שיש לשאול לפי העיקרון של רבי יהודה בן בתירא, שיש מצבים שתשלום על בושת האישה שולם לבעלה, מה יהיה הדין אם וכולי. הגמרא, מקיף לרבה ברב חנן, הוא מפנה שאלה או קושתו לשיטת רבי יהודה בן בתירא, שגם הבעל זוכר בחלק התשלומים של בושת. אז אלא מעטה, אנחנו נדלג על הקטע שבסוגריים, עיקר הקושה הזה מכאן, אחרי. רקק בבגדור של חברו. אחי נמי דבאי למיתה לי, בושת. נחזור להגמרה, אלא מעטה, לקטע שבסוגריים. ביש סוסתו של חברו. אחי נמי דבאי למיתן לי בושת. לפי רבי יהודה בן בתירא, מישהו ביש את האישה צריך לשלם לבעל חלק. אז מי שביש סוטתו של הסוס של חברו, מה צריך לשלם בושת לבעל הסוס? הגמרא שואל איזו מין שאלה זאת, וסוס בעל בושת הוא לא שייך בושת את הסוס, אז מה אתה שואל בכלל? אלא רקק בבגדור של חברו, הכי נמי דבאי למיתן לי בושת, וכי תימא הכי נמי, נכון, אתה רקקת בבגד שבן אדם, אז אתה חייב לפצות, לשלם לו. אהב התנן, רקק והגיע בו הרוק, הוא פרה ראש האישה והעביר תליתו ממנו, חייב ניתן לו 400 זוז. גם הפאפה לא שנה לבו, אבל בבגדו פטור. אז הגמרא עונה, בבגדו לי זילותה, אין זלזול בכך שרוק פלוני הגיע לבגד שלך. אשתו אית לי זילותה, זה פוגע גם בבעל. אמר לרבינה לרבה של המעטה, ביש עני בן טובים, תית להו זילותה לכול ובני משפחה, הכי נמי דבאי למיתן להו בושת לכל בני משפחה. ואנחנו יודעים שזה לא כן המלא, אז בכל זאת אין השוואה בין המשפחה ששמל של אני בן טובים לאשתו של אדם. הטעם לאו גופאי, זה לא הגוף, יש אותו אני בן טובים הוא עצמו אדם מכובד, אבל בני משפחתו הם לא גופו. הכה אשתו גופי הווי. אז כמו שהביטוי הידוע, אשתו כגופו. אז באמת, אדם שמבייש אשתו של אדם, זה נחשב פגיעה בכבוד הבעל גם כן. ולכן, רבי יהודה בן בתירא אומר שתשלום בושת מתחלק בין האישה והבעל. עד כאן שיעורנו להיום.